יחס ההיררכיה בתוך העמודות, בין העמודות הוא פחות פשוט.
פה יחס ההיררכי הוא פשוט, זה יותר קטן מזה, זה יותר קטן מזה, וזה יותר קטן מזה. פה יש יחס נורא מסובך, זה יותר קטן מזה, אבל לזה אין שום יחס לזה.
אז המבנה הפנימי הוא יותר מסובך. כשיש היררכיה פשוטה, נגיד אם כולם היו על שורה אחת, זה היה הכי פשוט שיש, זאת היררכיה הכי פשוטה, כל אחד מסודר בסולם פשוט.
אז אוקיי? השמאלי יותר חזק.
אז בדיוק, אז השמאלי יותר חזק, יש לו פחות שינויי כיוון. אוקיי? אבל זה עוד לא בטוח. אנחנו צריכים לבדוק גם את המימד. אם המימד ייתן לנו את הצד ההפוך, אז אנחנו נשארים במצב של פרחה. נכון? אז איך בודקים את המימד? אנחנו פותרים. מה אנחנו עושים? אז נתחיל עם המילוי, מילוי אחד. המילוי אחד, אז אני אומר ככה, נגיד שזה אלפא, פה יש לי שני אלפא, נגיד רק לצורך הפשטות. מה יהיה פה? אלפא ובטא, נכון? אלה תמיד שתי האפשרויות, אחד זה שני אלפא, אחד זה אלפא ובטא. אלה שתי האפשרויות שיהיו גדולות מאלפא. שתי האפשרויות שנכנסות לתוך אלפא. מה אני שם פה?
שני אלפא
ובטא לא טוב.
שני אלפא ובטא היה צריך להיות...
אז היה צריך להיות חיבור לפה.
אלפא ושני בטא.
אלפא ושני בטא לא טוב כי אסור לי להעלות את הערכיות בשני צירים. נכון? אלפא ובטא לא טוב. אלפא ובטא התלכד עם זה.
או להוסיף עוד פרמטר.
אז משהו פה לא מסתדר, נכון? אז תראו, האופציה הכי פשוטה זה לשים את האלפא וגם בטא פה, ואת השני האלפא פה. זה הרי לא משנה לאיפה אני הולך. ואז פה יש שלושה אלפא וזה בסדר גמור. נכון? אפשרות קצת יותר מסובכת, אבל גם היא אפשרית. זה לכתוב פה שלושה אלפא, ופה שני אלפא וגם בטא. אם היה פה שני אלפא, זה היה פה חץ, אבל יש פה שלושה אלפא. אז זה לא, זה... קטן מזה מבחינת האלפות וגדול מזה מבחינת הבטות, אז אין יחס ביניהם. בסדר?
לא יודעים מה היחס, יש, אנחנו פשוט לא יודעים מה
לא, אין יחס, למה, מי אמר שיש?
אתה לא יודע מה הבטה מייצג.
לא משנה, בהנחה שאלפה ובטה בלתי תלויים, אין שום יחס ביניהם. בסדר? עכשיו, אז זה פתרון אפשרי, ואתם רואים פה דוגמת הדיאגרמה שעשיתי בפעם הקודמת, אלפה, האלפה עולה והבטה רק צובע אותו, נכון? זה בדיוק הדוגמה שראינו בפעם הקודמת, שהבטא רק אומר מה הולך ומתחזק, אבל המדד הכמותי לכמה זה חזק הוא האלפא. בסדר? אז זה אפשרות אחת או אפשרות השנייה, זה לא חשוב. מה קורה פה? אז בואו נתחיל עוד פעם. זה אלפא וזה בטא. תמיד המקומות הכי גבוהים אני מתחיל איתם, אלה האינדקסים המינימליים, לכן פה התחלתי תמיד מזה, ואז השאר צריכים לגדול כל הזמן. אז פה למשל, מה הייתם שמים פה ומה פה?
למעלה שני אלפא.
בדיוק, פה חייב להיות אלפא בטא, כי אם הייתי שם פה שני אלפא, זה היה טוב עם זה, אבל מה עם זה? הייתי צריך להוסיף פה שני אלפא וגם בטא, אבל אז הייתי נתקע פה. נכון? לכן פה צריך לשים את אלפא ובטא, ופה לשים את שני אלפא. עולה? אוקיי? מה זה אומר מבחינת היחס בין הדיאגרמות? אנחנו רואים ששתיהן דו-מימדיות, שתיהן צריכות אלפא ובטא. הערכיות אמרנו שלא כל כך חשובה, זה קצת פחות טוב מבחינת הערכיות, אבל אמרנו שהערכיות לא משנה כלום, ולכן זה לא משנה את התמונה, התמונה הקודמת נשארת בעינה. שהדבר הזה פחות טוב בגלל שיש לו יותר שינויי כיוון. מה זה אומר? שהמילוי אחד הוא עדיף. אוקיי? עכשיו, כדי לראות את האינטואיציה שהצגתי קודם, בואו נחזור ונראה מה זה אומר על אלה. הרי מה שמצאתי פה זה מהם המרכיבים שמרכיבים כל אחת מן התוצאות. עכשיו אני שואל, אבל מהם הכוחות או היכולות שיש בכל אחת מן הפעולות? חופה, ביאה, כסף וכן הלאה. אוקיי? איך אני בודק את זה? אז נתחיל עם המילוי מילוי 0. בסדר? במילוי 0, אז אני אומר ככה, מהו A? A מכיל את B ואת C. נכון? מה זה אומר? מה יש ל-A? A מצליח לעשות אחד ל-B ול-C. B צריך אלפא כדי שיהיה אחד. בשביל להכיל את C צריך כוח של שני אלפא.
אז יש לו שני אלפא.
אז יש לו שני אלפא. מסכימים? אז יש לו בעצם שני אלפא. מה יש ל-B? B מצליח להכיל רק את A. מה זה אומר? שיש לו בטא. נכון? זהו. מה עם C? C מצליח להכיל את כולם חוץ מ-C. זאת אומרת שיש לו אלפא ובטא. מסכימים? ל-C זה לא מספיק, כי ל-C צריך את שני אלפא, ואין לו שני אלפא, יש לו רק אלפא אחד. אוקיי? הלאה, זה מילוי 0 היה, מה עם מילוי 1? במילוי אחד יש לנו פה את, את A, מהו A? במילוי אחד אז זה אותו דבר, נכון? במילוי אפס, B יש לו את AB, אז זה אלפא ובטא, נכון? ו-C גם אותו דבר. רגע, לא, לא, אתה צריך לזהר, זה לא בדיוק, זה לא חייב להיות אותו דבר, כי הפתרון הוא לא אותו דבר. אתה לא, צריך להיזהר, חברים. צריך להשוות, צריך להיכנס לדיאגרמה הזאת. אז תראו, A מכיל את B ואת C. בואו נחזור ל-B ול-C. ל-B ול-C זה שלושה אלפא. נכון? אתה מתחשב בפתרון שיש פה, לא בפתרון שיש פה. אוקיי? אז זה שלושה אלפא. B מכיל את A ואת B. מה זה A ו-B? זה אלפא וגם בטא. אז זה בסדר. ו-C...
הוא מכיל גם את D, לא?
מה? מי?
D, לא, לא.
B? לא. בלי לא מכיל, זה בסדר גמור, באמת לא מכיל. אז ו-C מכיל את כולם חוץ מ-C, זאת אומרת יש לו שני אלפא ובטא. נכון? עכשיו תראו מה זה אומר מבחינה אינטואיטיבית. במילוי אפס, במילוי אפס מה קורה? מילוי אפס זה השחור. אתם רואים מה קורה? יש גורם משותף ל-A ול-C, מי הוא?
אלפא.
אלפא, והוא לא קיים ב-B. זה לא ה-Z שלנו, זה ה-X וה-Y. וכל אחד מהם יש גורם משותף, גורם אחד שלא קיים בלמד, נכון? לכן זה פחות טוב. מה האלטרנטיבה היותר טובה? זאת, למה? כי פה הגורם המשותף שיש לשניהם קיים גם ב-B. אז אם אלפא, ושימו לב גם בפתרון, מי מכיל את, את B? הרי זה מה שחיפשתי, אני שואל מי מכיל את B. אלפא, נכון? אנחנו רואים מפה. וזה בדיוק הגורם שיש גם פה וגם פה, והרי הוא ישנו גם פה. אז לכן זה ה-Z שלנו, אלפא זה בעצם ה-Z שלנו. נכון? ולכן זה עדיף, הכחול, במילוי אחד. אז זה מסתדר עם האינטואיציה שתיארתי קודם על, על הלוח. אז זאת אפשרות, זה הדוגמה הראשונה. מה הדוגמה הבאה? הדוגמה הבאה, בואו נעשה עכשיו, זה הוכרע, תזכרו, זה הוכרע על ידי שינויי כיוון. נכון? מה קורה עכשיו פה? אוקיי, מה קורה פה עכשיו? אני מתחיל במילוי 0 הפעם, אוקיי? במילוי 0 A נמצא כאן, הוא הכי גדול, נכון? B נכנס ל-A, B נכנס ל-A ו-C ו-D נכנסים ל-B, נכון? שניהם נכנסים ל-B. מסכימים?
רב, תכף נזכיר איך רואים את ה...
אני בודק מה היחס בין העמודות. העמודה A היא הכי גבוהה, 1, 1, 1, הכי גבוה שיש, אז אני שם אותה פה. אתה יודע? עכשיו אני מסתכל מי הבא בתור, מי נכנס אליו. B השני הכי חזק. אז B נכנס לתוך A. עכשיו אני אומר, שני אלה נכנסים כל אחד מהם לחוד לתוך B, אבל לא אחד דרך השני, אלא כל אחד לחוד. אז לכן זה נכנס מפה וזה נכנס מפה. אוקיי? אז זה הגרף למילוי 0. מה קורה במילוי 1? במילוי 1, A ו-B זה נקודה זהה. נכון? A ו-B זה נקודה זהה. אתם כבר רואים מה יכריע פה את הקו. מספר הנקודות. נכון? ו-C ו-D נכנסים שניהם לפה. זאת אומרת, הקו הזה בעצם מצטמצם להיות נקודה אחת. זה מה שקרה. אוקיי? C ו-D נכנסים לפה. עכשיו נתחיל לעשות את החשבון. אז פה כמובן זה הפתרון הרגיל שיש לנו. אוקיי? מה קורה פה?
שני אלפא בטא ו-C.
אלפא? מה קורה פה?
אלפא בטא.
אני יכול לעשות או שני אלפא, נכון?
אבל אתה צריך משהו שיגרור את זה גם מ-C וגם מ-D שהם לא יהיו להיות אחד
בשביל. אז בוא נראה, אם אני עושה פה שני אלפא, אז פה יש שלושה אלפא, ופה יש שני אלפא וגם בטא.
אבל, אוקיי.
נכון? אם הייתי עושה פה אלפא וגם בטא, הייתי בצרות.
למה?
בגלל שאם הייתי עושה פה אלפא וגם בטא, פה הייתי צריך לעשות שני אלפא וגם בטא, ומה הייתי עושה פה?
הייתי צריך לעשות שני אלפא ושני בטא, ואמרנו שלא מעלים בשני
אינדקסים. אבל אי אפשר לעשות בשני אינדקסים, אז אני חייב לשים פה את שני אלפא ולא את אלפא וגם בטא. נכון?
אבל זה כבר ניצח אוטומטית, לא?
עוד לא, לא, כי אם המימד יהפוך אותנו, אז המימד יקזז את זה, וזה יישאר פרחה, זה יישאר פתוח. אני חייב לבדוק את כל האינדקסים. אלא אם כן מצאתי כבר שניים סותרים. אם מצאתי כבר יתרון באינדקס אחד, אז זה כבר לא משנה. אם יש שניים נגד אחד, וזה זה לא חשוב. העיקר שיש יתרון לכל כיוון, לא משנה באיזה עוצמה. אוקיי, עכשיו מה קורה כאן? אז אנחנו רואים עוד פעם. מבחינת מימד שניים זה מימד שניים, ערכיות אמרנו לא משנה. שינויי כיוון, מה קורה פה? זה שינוי כיוון אחד, גם זה שינוי כיוון אחד. נכון? אז אין הבדל בשינויי כיוון, אין הבדל במספר נקודות, שניהם קשירים. נכון? סליחה, מספר נקודות יש הבדל. שניהם קשירים, אין הבדל, וזה נקבע על ידי מספר הנקודות. זאת אומרת, זה יותר טוב, מה זה? מילוי אחד. יותר טוב בגלל מספר הנקודות. בואו נעשה עכשיו את החשבון הזה ונראה אם באמת זה מסתדר עם האינטואיציה. אז נתחיל לפתור את A. אז את A, אנחנו מדברים עכשיו על מילוי 0. A מכיל את A, B ו-C. זאת אומרת, חוץ מ-D הוא מכיל את כולם. זה אומר שיש לו 3 אלפא. נכון? זה מי שמצליח להכיל את כולם חוץ מ-D. מה יש ל-B? רק את A הוא מכיל, אז יש לו את אלפא. ומה יש ל-C? C מכיל את כולם חוץ מ-C. זאת אומרת, יש לו שני אלפא. נכון? רגע, זה מילוי...
איזה מילוי זה עכשיו?
רגע. לא, את C הוא לא מצליח להכיל.
שני
אלפא
B
אמורים. למה? אם היה לו גם B, אז הוא היה... בטא, אז הוא היה מכיל את C. לא מצליח להכיל את C.
אבל הוא מכיל את D,
כי
הוא שני אלפא.
אז יש לו שני אלפא.
אנחנו מדברים על
הלדה העליון. רגע, זהו, אני ראיתי שמשהו פה לא מסתדר. סליחה, אני הסתכלתי על התחתון. רגע, אז עוד פעם, אלה נכונים?
אלה נכונים.
B זה רק A, אז זה אלפא, כן. ו-C, C מכיל את כולם חוץ מ-C. אז יש לו שני אלפא ובטא. אוקיי? זה במילוי 0. מה קורה במילוי 1? במילוי 1 אז יש לי A מכיל את הכל חוץ מ-D, אז זה אלפא וגם בטא. B מכיל את A ואת B, זה אלפא. ו-C מכיל את הכל חוץ מ-C, זה שני אלפא. נכון? אוקיי, עכשיו פה אתם רואים, שנייה אחת, בשביל להכיל את A צריך אלפא, משהו פה לא מסתדר, את זה עשיתי לא בסדר. לא יכול להיות שיש לו אלפא.
כן, זה יוצא אותה רמת...
לא רק שזה יוצא אותה... מה אומר לי שמשהו פה פספסתי? שהאינטואיציה, את הגורם המשותף יש גם פה וגם פה את הגורם המשותף. אז זה לא יכול להיות, ברור שפספסתי פה משהו. וברור שפספסתי פה משהו, כי אם היה לו את אלפא, הוא היה יכול להכיל את B. רגע, את מי אני שואל? אני שואל על B. רגע, לא, סליחה. אז זה כן בסדר. B... לא, לא, בסדר, זה בסדר, זה אלפא. זה אלפא. A. בסדר, זה אלפא. למה זה בכל זאת בסדר? זה בכל זאת בסדר כי אני שואל מי מכיל את B. נכון? הסימן שאלה שלי היה פה. מה צריך בשביל B? את שני אלפא, לא את אלפא. בואו נראה עכשיו פה. פה, לשני הצדדים, יש את שני אלפא, ולזה אין את שני אלפא. נכון? יש לו רק אלפא אחד. אז זה מבחינתנו כאילו שאין לו את הפרמטר הרלוונטי. אוקיי? פה לעומת זאת, בפתרון הזה, בשביל להכיל את B מספיק אלפא. אז פה בשני הצדדים יש את הפרמטר אלפא ויש אותו גם ב-B. אז לכן זה כן בסדר. אוקיי? טוב, אז הטבלה הזאת מוכרעת על ידי מספר נקודות. הקודמת הייתה על ידי שינוי כיוון, וזאת על ידי מספר נקודות. עכשיו אני עובר לטבלה השלישית. הטבלה השלישית זה כשיש שני אפסים, נכון? ואין יותר צד שווה, לא יכול להיות יותר צד שווה בכל השס, חוץ משלושת הסוגים האלה. לכן זה ממצא לגמרי מה שאנחנו עושים כאן. מה קורה פה? אז אנחנו מתחילים עוד פעם ממילוי אפס. מילוי אפס, מי הכי חזק? בי הכי חזק, נכון? בואו נשים את בי ראשון. A לא תלוי בו בכלל, ו-C ו-D נכנסים לתוכו. נכון?
עלי איזה כתובים
יעלה ואנחנו דברים
עכשיו?
אה? איזה כתובים יעלה? זה צד שווה. יעלה משני כתובים. בסדר? ו-A נמצא פה. אתם כבר רואים מה יכריע את הטבלה הזאת, נכון? מה יכריע את הטבלה הזאת?
קשירות.
קשירות. נכון, אתם רואים? A לא מחובר לגרף, יש פה שני חלקים. הגרף מפוצל לשני חלקים. זה הפרמטר השלישי. אוקיי? זה במילוי 0. במילוי 1 מה קורה? אז B הוא הכי חזק. וכולם נכנסים לתוכו בשווה. נכון? C, A ו-D. זה הגרף, נכון? כל אחד מהם נכנס אליו לחוד, לא דרך השני. עכשיו, אנחנו כבר רואים מה יכריע את הגרף. מספר הנקודות זה 4 ו-4. הקשירות זה אותו דבר, גם פה, השינוי כיוון, סליחה. פה יש 1 וגם פה יש 1, אין יותר מ-1, נכון? אבל הקשירות מכריעה. בדיוק הפרמטר הטופולוגי השלישי, רק נבדוק שמבחינת המימד לא משתבש לנו שום דבר. אז נתחיל כאן, נגיד שזה אלפא, אז זה שני אלפא, וזה אלפא וגם בטא. מה אתם עושים פה?
גם. כל דבר אחר שלא קושר אותו בכלל לשני אחרים.
אני חושב שאפשר לעשות את זה עם שניים.
שני בטא.
למה בטא?
לא, שני בטא אבל חוד, כי יש לי פה שני אלפא.
אבל בטא אחד לא טוב?
בטא אחד לא טוב, כי אז יהיה...
כי אז יהיה חד מדי ל-A, לא?
כן.
למה לא שני בטא? למה לא שני בטא?
כי אז יהיה חד מרדין.
שני בטא, אסור לי לעלות
פה את שני פרמטרים. בגלל שהפרמטר שלו
עלה. לא, אסור, יש אילוץ, אסור לי לעלות בשני פרמטרים בגרף הזה.
בגלל שהוא בגרף אחר, אז אנחנו יכולים...
לא, זה אותו גרף, זה הגרף לא קשיר. זה אותו גרף. אז רגע, אבל יש פה פתרון, רק שנייה אחת. בואו נראה רגע פה. רק לבדוק. נראה רגע פה, מה קורה פה? פה יש לנו אלפא, זה שני אלפא, זה אלפא וגם בטא.
זה רק בטא.
לא, זה רק בטא, זה גם כאן, אז גם פה משתבש משהו, זה כנראה בשניהם צריך להכניס גמא. וגם פה גמא. תכף נראה אם לא מצאתי פה פתרון טוב יותר. שום מה לא זכור לי שעליתי פה עוד בעוד פרמטר. אה, כן. כן, ראיתי פה בעוד פרמטר, זה כמובן לא גמא, אלא אלפא וגמא. נכון? כי צריך להיות הרי חץ ביחס לאלפא.
אבל ה-A של הגרף העליון הוא גם
הנפרד. הוא גם הנפרד, כן לוחץ. כן, אז פה באמת צריך, אתם רואים כבר, אנחנו מגיעים, ככל שהטבלה יותר גדולה, הדיאגרמה מסתבכת, ויש יותר פרמטרים מיקרוסקופיים שנדרשים כדי להסביר אותה. יש יותר תכונות שמשחקות על השדה. בסדר? אז פה אנחנו באמת מגיעים לשלוש תכונות, ועכשיו עוד פעם. שניהם זה תלת מימדי, שינויי כיוון אותו דבר, מספרי נקודות אותו דבר, הקשירות מכריעה את הקף. אוקיי? בואו נבדוק עוד פעם את האינטואיציות שלנו. אז יש לנו ככה, אני מתחיל במילוי 0, A מכיל את B ואת C, זה אומר שיש לו שני אלפא, נכון? B מכיל רק את A, זה אומר שיש לו גמא, ו-C מכיל את D ו-B.
אלפא.
אלפא ובטא. D ו-B, שניהם, זה אלפא ובטא. אוקיי? מה קורה במילוי 1? במילוי 1, אז A מכיל את B ו-C.
שני אלפא.
B מכיל את A ו-B.
אלפא
ובטא.
אלפא
וגמא. וזה?
אלפא
וגמא. B ו-D. אלפא וגמא. בסדר? עוד פעם בודקים את האינטואיציות שלנו, מה צריך להכיל את B? כאילו פה צריך אלפא בשביל להכיל את B. אז בשני אלה יש אלפא, אבל פה אין את האלפא. אז הנה עוד פעם, אותה אינטואיציה חוזרת, נכון? יש להם גורם משותף, שהוא הגורם הרלוונטי שמכיל את מה שאנחנו מחפשים, והוא אין לו את הגורם הזה. לעומת זאת, מה קורה פה? פה מי מכיל את B? אלפא. בשני אלה יש אלפא, וגם לזה יש את אלפא. אז לכן זה באמת עדיף. אוקיי? אז תראו, דבר מעניין שקיבלנו בעצם, ששלושת סוגי הצד השווה שישנם, אחד מהם מוכרע, כל אחד מהם מוכרע על ידי פרמטר טופולוגי אחר מתוך השלושה. הדבר הזה הוא בעצם הוכחה לנחיצותן של הפרמטרים הטופולוגיים האלה בקריטריון, נכון? כי אם היינו מגדירים קריטריון בלי קשירות למשל, אז את הצד השווה השלישי המודל שלנו לא היה מסביר, נכון? אם הקשירות לא הייתה נדרשת בשביל להוכיח עליונות, לא הייתי מכניס לתוך הקריטריון את הקשירות, אז הצד השווה האחרון הזה לא היה יכול להיות מוסבר עם המודל. אם לא הייתי מכניס את שינויי הכיוון, אז הראשון לא היה מצליח להיות מוסבר. אם לא הייתי מכניס את מספרי הנקודות, אז השני לא היה מצליח להיות מוסבר. זה אומר שיש כאן הוכחה לזה ששלושת הקריטריונים הטופולוגיים האלה נדרשים בשביל שיהיה מודל טוב שמתאר את העסקים האלה. הדבר היפה הוא, מה שכבר אמרתי לכם, ששלושת הפרמטרים האלה הוצאנו עוד לפני שהגענו לצד השווה. זאת אומרת, שחשבנו לעצמנו, הגענו למסקנה, כמו שהסברתי בסוף הסמסטר הקודם, הגענו למסקנה מתוך האלמנטים הפשוטים, בניין האב, קל וחומר והפרחות, ראינו מיד שהמימד והערכיות לא מספיקים. צריך עוד להוסיף פרמטרים טופולוגיים. ואז אנחנו שאלנו את עצמנו בתורת הגרפים, איזה פרמטרים טופולוגיים נשמע לנו הגיוני? רשמנו לעצמנו שלושה פרמטרים טופולוגיים. ומתברר, עכשיו המשכנו להתקדם הלאה, עשינו את הצד השווה, ומתברר שבדיוק כל אחד מהשלושה האלה מכריע צד שווה אחר. זאת אומרת, זאת הוכחה שבדיוק שלושת אלה נדרשים. אז זה יפה, כי זה מתלכד משני הכיוונים. אם הייתי עושה את זה עד אוק, אז היה פחות חזק. זה עדיין בסדר, אבל זה היה פחות חזק. כאן אני אומר, היה לזה איזשהו היגיון שרשמנו אותו עוד לפני שראינו, שזה באמת מה שעובד. ואחרי שאנחנו בודקים, אנחנו בדיוק רואים ששלושת אלה צריך. אוקיי? נקודה נוספת, זה באמת, יש מקום לדון עכשיו מה הפרמטר, מה העסק היותר חזק. מה העסק היותר חזק? אז אני אתחיל קודם כל עם קל וחומר ובניין אב. קל וחומר ובניין אב מה היה בקל וחומר? קל וחומר, הטבלה הייתה הזאת, נכון? והטבלה הייתה AB או AB, נכון? זה המילוי 1 ומילוי 0, זה היה קל וחומר. למה מילוי 1 עדיף?
כי קשירות.
גם קשירות וגם מימד, כי פה זה אלפא ושני אלפא, ופה זה אלפא ובטא. נכון? אז גם קשירות וגם מימד, נכון? אז העדיפות של קל וחומר היא עדיפות מאוד חזקה, אוקיי? לעומת זאת בבניין אב המצב הוא כזה. אז בטבלה 1 יש לנו בעצם את זה במילוי 1, ובמילוי 0 יש לנו את זה, נכון? בדיוק כמו קל וחומר. מסכימים? במילוי 1 בעצם שתי עמודות זהות, אז יש לנו רק נקודה אחת, נכון? ובמילוי 0 קיבלנו פשוט קל וחומר הפוך. אז בסך הכל, אז מה העדיפות של זה על זה? במספר הנקודות, לא, במימד זה אותו מימד, כי זה אלפא וזה שני אלפא וגם זה אלפא. אז מבחינת מימד אין עדיפות, יש רק עדיפות מבחינת מספר נקודות, וזהו. אז עכשיו כשאנחנו משווים את שני העסקים האלה בעניין אב וקל וחומר, יש לנו הסבר למה הקל וחומר נחשב לעסק חזק יותר מאשר בעניין אב. הוא חזק יותר מבניין אב כי יש לו שתי עדיפויות למילוי אחד, ולבניין אב יש רק עדיפות אחת. היה אפשרות להסביר גם אחרת ולהגיד שעדיפות במימד היא יותר חזקה מאשר עדיפות טופולוגית, כי סך הכל האינטואיציה הראשונית שלנו למה עדיף על מה הייתה המימד, כמה פרמטרים מיקרוסקופיים צריך. מה?
כי זה, שוב חוזר לרעיון, זה פשוט יותר.
מה פשוט?
שיש רק מימד אחד, זה מפשט את זה הרבה יותר מאשר עם...
כן, בדיוק. האינטואיציה הראשונית, כששאלנו את עצמנו איזה דיאגרמה תהיה יותר פשוטה, מיד אמרנו מימד, נכון? מה שיש פחות פרמטרים. את הטופולוגיה הוספנו רק אחרי זה בגלל אילוצים. אז יש פה שני אפשרויות להסביר במודל הזה למה הקל וחומר יותר חזק מבניין אב. הסבר אחד זה שעדיפות של מימד יותר חזקה מאשר עדיפות טופולוגית. הסבר שני, ששתי עדיפויות יותר טובות מעדיפות אחת. לכן זה עסק, עוד פעם, שניהם עסקים טובים, בשניהם המילוי אחד הוא המילוי הנכון, אבל עובדה שקל וחומר הוא עסק חזק יותר מבניין אב. יש לזה נפקא מינה, בניין אב פורחים פרחה כל דהו, וקל וחומר לא פורחים פרחה כל דהו, זה גמרא בחולין, בקוף תתבר. זאת אומרת, הגמרא עצמה אומרת שקל וחומר זה עסק חזק יותר. אוקיי? עכשיו, זה שני ההסברים. עכשיו בואו נעבור רגע לעסקי ההכללה, ולפי שני ההסברים האלה נבין עוד משהו. כמה וכמה אחרונים, אולי אפילו כבר בראשונים זה מתחיל, טוענים שהצד השווה יש לו מעמד של בניין אב. למרות שצד שווה יכול להתחיל עם קל וחומר. נכון? אתה מתחיל עם קל וחומר, לא הולך, אתה מוסיף עוד אחד, יכול שגם זה קל וחומר לפעמים, או בניין אב, אבל נגיד ששניהם קל וחומר. וכשאני עושה את הצד השווה, כשאני גומר את התהליך, מה שאני מקבל זה בניין אב. ולא קל וחומר. למרות זה בנוי שני קלים וחמורים. הרבה אחרונים אומרים את זה, בספרי הכללים זה מופיע הרבה. נפקא מינה, אם אפשר לפרוך על זה פרחה כל דהו. זה גמרא שאפשר לפרוך פרחה כל דהו על צד שווה. מה זה בעצם אומר? למה באמת זה כך? עכשיו אני יכול לחפש הסבר. כי אם אני מבין למה הקל וחומר יותר חזק מבניין אב, זה הסברנו קודם, בוא נראה האם באמת הקל וחומר גם יותר חזק מצד שווה באותו מובן. אז היו לנו שני הסברים. למה קל וחומר היה יותר חזק מבניין אב? הסבר אחד, כי בקל וחומר העדיפות הייתה עדיפות של מימד ולא עדיפות טופולוגית, ובבניין אב זה עדיפות של מספר נקודות. אוקיי? מה קורה בעסקי ההכללה? שם ראינו שהעדיפויות הן כולן טופולוגיות, כל אחד משלוש האינדקסים הטופולוגיים, נכון? אז לכן ברור שקל וחומר יותר חזק מהם, כיוון שהעדיפות בקל וחומר היא עדיפות של מימד, לא עדיפות טופולוגית. או שבקל וחומר יש שתי עדיפויות, גם מימד וגם קשירות, גם דבר טופולוגי. ובכל העסקי ההכללה יש רק אינדקס טופולוגי שקובע את העדיפויות. ולכן כמו שקל וחומר יותר טוב מבניין אב, קל וחומר גם יותר טוב משלושת עסקי הצד השווה. אז הנה פתאום אנחנו מבינים טוב למה בעלי הכללים אומרים שהצד השווה יש לו מעמד של בניין אב, שיותר חלש מקל וחומר. אוקיי? טוב, אז זה ההסבר לגבי העוצמות היחסיות. טוב, לפני שאני תסתכלו, יש פה דפים, אני אחלק לכם את הדפים האלה. תעבירו לאחורה. זה הסוגיה בקידושים, אני רוצה לעבור עליה מעכשיו והלאה, כי על זה אנחנו נוכל א' להשתמש בכלים שלמדנו וגם להמשיך צעד אחד הלאה, כי זה עוד קצת מסתבך. טוב, אז בואו נראה את הגמרא. יש לכם? אמר אבונה, חופה קונה מקל וחומר. הדין הוא שחופה לא קונה כמובן, זאת קושייה בעצם, כן? חופה קונה מקל וחומר. קונה הכוונה, כוונה עושה קידושים באישה, להבדיל מנישואין. חופה עושה נישואין אבל לא עושה קידושים. ומה כסף שאינו מאכיל בתרומה קונה? חופה שמאכלת בתרומה אינו דין שתקנה. אז יש פה קל וחומר, אני לא מתייחס אליו, כמו שאתם רואים הוא לא מתחיל את המספור כי הוא מיד נדחה. וכסף אינו מאכיל, ואמרו לדבר תורה ארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה. אז רואים שאם קניתי אותה בכסף היא הופכת להיות ארוסתי, זה מספיק משהו שהיא תאכל בתרומה. אז למה אתה אומר שכסף לא מאכיל בתרומה? שנאמר וכהן כי יקנה נפש קניין כספו, והי קניין כספו. ומה טעם אמרו אינה אוכלת? גזרה שמה אם זגו לקוס בבית אביה ותשכנו לאחיה ולאחיותיה. בסדר? אז באמת ארוסה לא אוכלת בתרומה, אבל זה דין דרבנן, מדאורייתא היא כן אוכלת בתרומה, ולכן כל הקל וחומר הזה נופל. עכשיו אנחנו מתחילים את הסוגיה. אלא פריך אחי, למה זה נקרא פריך? זה נקרא פריך בגלל שכל הקל וחומר של רבונה הוא בעצם סוג של קושייה, נכון? כי הרי חופה לא באמת קונה. רבונה מעלה פה קל וחומר שלכאורה יכול להוציא תוצאה שחופה כן קונה. אז הוא מתחיל ככה. ומה כסף שאינו גומר קונה, חופה שגומרת אינו דין שתקנה? אז אנחנו מתחילים את הסוגיה באופן הבא. יש לנו קל וחומר, יש לנו כסף, זה המלמד, וזה חופה. פה יש לנו נישואין, וזה אירוסין. זה A.
איך קראתי את הנישואין?
אין, כמובן. איך לא? כסף זה מני וחופה. כן? אז מה קורה? כסף לא מצליח להכיל נישואין, ובכל זאת מכיל אירוסין. נכון? חופה שמכילה נישואין אינו דין שתכין גם אירוסין, זה בעצם הקל וחומר, נכון? אנחנו כבר יודעים, אנחנו פותרים את זה, אני לא אעשה את זה שוב, אוקיי? אנחנו יודעים שהמילוי הוא אחד, יש לנו את הדיאגרמות, אני פשוט מתחיל לבנות את זה כדי שתראו איך מנתחים סוגיה בכלים האלה. סעיף 2, מה לכסף שכן פונים בו, פודים בו הקדשות ומעשר שני? מה זה? פירחה, נכון? זה פירחה על קל וחומר. איזה סוג פירחה?
לכסף יש עוד פרמטר.
זאת אומרת פה פדיון, נכון? נוספת עוד עמודה, כסף פודה וחופה לא פודה, נכון? שימו לב, הפירחה זה לא טיעון חדש, אני מדביק את זה על הטבלה הקודמת. מה אני עושה עכשיו כדי לראות את המצב? אני מנתק את הטבלה השלמה, גם את זה כבר עשינו, וכבר ראינו שפה באמת זה פתוח, המילוי 0 והמילוי 1 הם שקולים, אוקיי? אז זאת פירחה. שלב שלישי, ביעה תוכיח. מה זה ביעה תוכיח? אז כאן צריך קצת להיזהר. באופן עקרוני היינו צריכים להוסיף פה עכשיו עוד ביעה, עוד שורה, אבל זה השלב שאנחנו מגיעים לצד השווה, זה יעשה בשלב 5, שש, סליחה. בעצם מה שביעה עושה זה את הדבר הבא.
זה עוד
טבלה. A, N, כסף, חופה, תראה,
ביעה.
חופה. B, A. אחד, 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 סימן שאלה. ביעה הרי עושה גם קידושים וגם נישואים, נכון? וחופה עושה נישואין אבל לא עושה אירוסין. ועכשיו מה אנחנו עושים? אנחנו כבר רואים מבחינת הנתונים שהדבר הזה לא כתוב בגמרא כלום, אבל ברור לנו מתוך הנתונים זה בניין אב, נכון? לא קל וחומר, זה בניין אב. את זה גם ניתחנו כבר, ואנחנו יודעים שבניין אב המילוי אחד הוא יותר טוב. אתם כבר רואים כי זאת נקודה אחת, שתמלו אחד שני אלה זהים. אם תמלו פה אפס, יש פה חץ בין שתי נקודות, זה מה שעשינו לפני רגע, אוקיי? אז הבניין אב עובד. אבל שלב הבא, מה לביעה שכן קונה ביבמה? מה זה אומר? עוד פעם, יבמה, הביעה קונה ביבמה, החופה לא קונה ביבמה, נכון? בדיוק אותו דבר, גם את זה עשינו, זה פירחה על בניין אב, אוקיי? יבמה. זה סעיף 5, כסף יוכיח. עכשיו, הכסף יוכיח, מה זאת אומרת כסף יוכיח? זה לא
חוזרים עוד פעם לזה הראשון.
אבל מה זאת אומרת חוזרים עוד פעם? לא חוזרים באמת עוד פעם, הרי הראשון לא עבד. אלא ברור ששלב 5 בא יחד עם 6. שלב 5 בדיוק, בא יחד עם 6. וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה. הצד השווה שבהם שקונים באלמה וקונים כאן. אף אני אביא חופה שקונה באלמה וקונה כאן. מה זה בעצם אומר? אני בעצם עכשיו עושה טבלה שלמה. אני אומר ככה, כמה עמודות יהיו בטבלה?
ארבע.
ארבע, נכון? שימו לב, כי אנחנו אוספים את כל ה... אנחנו אוספים את כל העמודות שיש לנו בכולם. שימו לב, כך דרך העבודה. כל שלב שאנחנו מתקדמים, הטבלה גדלה, אנחנו לא עושים טבלה אחרת. הטבלה גדלה, זה רק שלב מתודי בדרך לבניית הטבלה הזאת. אז יש לנו... זה נותר, נכון? יש לנו A
M, P ו-Y
M, A P ו-Y, נכון? ופה יש לנו כסף חופה וביה. אוקיי? עכשיו שימו לב, מה שבעצם קיבלנו פה זה בדיוק טבלת צד שווה שניתחנו בתחילת השיעור, נכון? זה הסרקל. בוא נראה קודם כל, אבל איך בונים את זה? ננסה את זה באצבעות. אז תראו, כסף זה 0, 1, 1, אבל מה עם כסף ביבמה? אין לנו פה את הנתון.
אין לנו שום מושג.
אין לנו את הנתון, אבל ברור שזה 0. אנחנו יודעים שכסף לא קונה ביבמה.
אנחנו יודעים את זה במקום אחר.
יודעים את זה במקום אחר פה, נכון. אם זה לא היה ככה, לא היה צד שווה. כאשר אנחנו גם מפה יכולים לדעת את זה. כמו שאמרתי קודם, אם היה פה אחד, אחד ואחד היה פורך את כל הצד השווה. לכן למעשה מבנית, אם הגמרא עושה צד שווה, אתה כבר יכול לשים שם אפס. אבל אנחנו גם יודעים שזה הדין, אוקיי? מה קורה בחופה? אז תראו, נישואין זה אחד, פה זה סימן שאלה, פדיון זה אפס, ויבמה זה אפס. את זה הכל, כל הנתונים יש לנו מפה, לא צריך להוסיף שום דבר מבחוץ. מה עם ביה?
אחד.
אז יש לנו אחד, אחד, יבמה, אנחנו כבר יודעים שזה אחד.
אפס.
ופה עוד פעם, ביה לא עושה פדיון, אנחנו יודעים את זה ממקום אחר. כן? אז זה אפס, אבל מעצם העובדה שזה צד שווה, אמרתי, זה וזה חייבים להיות אפס. לכן זה גם ברור.
כדי שישארו בלתי תלויים.
נכון. או כדי שזה לא יפיל לך בעצם. לא כדי ש... בגרף אתה תראה את זה דרך התלות, אבל בעצם מבחינתנו זה כיוון שאם היה פה אחד ואחד זה היה פרחה. אנחנו רואים את זה גם
יכול להיות מצב שרק היינו יודעים את זה ממקום אחר וזה לא היה כמו שמעת שאנחנו יודעים את זה משני הצדדים,
זה לא היה פרחה
כמו כסף ויבמה. אנחנו יודעים שזה לא קונה, בכל מקרה זה יפה. אמרת שגם יודעים את זה מהטבלה,
נכון? לא, אני לומד את זה מזה שהגמרא רוצה לעשות צד שווה. אם הדין האמיתי היה פה אחד, הגמרא לא יכלה לעשות צד שווה, כי אם אתה נתח לטבלה אתה תראה זה לא עובד. וברור לנו אינטואיטיבית שזה לא עובד. למה ברור אינטואיטיבית זה לא עובד? כי אם היה פה אחד, אז היה יוצא שיש איזשהו פרמטר לכסף ולביאה שמכיל את יבמה, נכון? ולחופה אין את הפרמטר הזה. אז ממילא גם את אירוסין אפשר לקלוט באותו פרמטר. אז אין סיבה להניח שזה תלוי בפרמטר המשותף לשלושתם. לכן גם ההיגיון אומר שאם היה פה אחד, לא יכולנו לעשות צד שווה. ואם היית בודק את הטבלה, היית רואה, אי אפשר לעשות צד שווה. זה לא היה עובד. אוקיי?
למה? למה שוב?
עוד פעם. אם היה פה אחד, או שפה, זה לא משנה, אז בעצם היה נוצר פה עמודה שיש אחד פה ואחד פה ופה אפס.
נכון.
זה אומר שלכסף ולביאה יש איזושהי תכונה שמצליחה להכיל את יבמה, ולחופה אין את התכונה הזאת. אבל אם לכסף ולביאה יש תכונה משותפת שלא קיימת ביבמה, זה פירחה על הצד השווה. כי אתה יכול להגיד שלכסף ולביאה יש את הכוח המיוחד שלהם בירוסין בגלל הפרמטר המיוחד הזה, אבל, אבל לחופה אין את הפרמטר ההוא, אז גם את הירוסין זה לא יצליח להכיל. זה בדיוק כך נעשה פרחה על צד שווה. איך עושים פרחה על צד שווה? עושים פה עוד עמודה ופה יש אחד ואחד. מבינים? זה, כך נעשה פרחה על צד שווה. עכשיו אם זה היה אחד משני אלה, אז כבר לא יצא להתקדם, כבר כאן הייתה פרחה על צד שווה.
הנה, בשבע זה פרחה כזאת.
נכון, בדיוק. אתם מבינים? אז זאת הטבלה שבדיוק ניתחנו קודם, אז גם אותה אני לא צריך לעשות. אבל אתם רואים איך העסק הזה נבנה. ועכשיו אני עובר שלב אחד הלאה.
וכאילו
לסבך את הטבלה
ועוד עמודה ועוד שורה
השלב הבא. בדיוק. ואז הגמרא אומרת... מה לצד השווה שבהם?
שכן
הנעתן מרובה. שכן הנעתן מרובה, אנחנו בשבע. מה זה הצד השווה שלהם? מי זה ההם?
כסף וביאה.
כסף וביאה עם המלמדים וחופה זה הלמד, נכון?
יש שם 1-0-1.
אז עכשיו אנחנו צריכים בעצם להוסיף את הדבר הזה, נקרא לזה הנאה. לזה ולזה יש הנאה ולזה אין, נכון? ואנחנו פה מבינים לבד שזאת פירחה הגיונית, אוקיי? אם נעשה את הניתוח אנחנו נראה את זה גם בטבלאות עצמם. אוקיי, אז בואו נעשה את זה.
יש כאן קשר להתלות, כאילו אם ניקח את זה,
מה?
אם ניקח את זה כווקטורים, אז באמת
זה נהיה
כמו מטריצה. לא באופן פשוט. ברור שהתלות פשוטה, 1-0-0-1 זה טוב, כי אתה יודע שזה יוצר לך שני פרמטרים, אלפא ובטא. אבל התלות יותר מורכבת כמו 0-1-1 ו-0-1-1 זה כבר יותר מסובך. זה לא התלות במובן, אני מחפש מאוד דרך לתרגם את זה לוקטורים ולהתלות של וקטורים, כי אז את כל האלגוריתמים אני יכול לבסס על משפטים של מרחבי אינברט, זה הרבה יותר פשוט. אבל בינתיים אני לא יודע לעשות את זה בינתיים. אם מישהו רוצה לעשות פעם תואר שני, אז הוא מוזמן, יש לנו כמה הצעות בשבילו. טוב, בכל אופן, אז איך עושים את הדבר הזה? אז בואו נראה, אנחנו מתחילים מילוי 0 ומילוי 1, רק נוודא שבאמת יש פה פרחה, למרות שאינטואיטיבית ברור לנו שיש פה פרחה, אני רק רוצה לראות שהמודל עובד, אוקיי? אז בואו נעשה את זה. יש פה, אני מתחיל עם מילוי 1. מילוי 1, אתם רואים, A הוא החזק ביותר, נכון? אז הוא ראשון. מי הבא בתור?
N.
אוקיי, אחרי זה? לא, H, נכון? H נכנס גם הוא ל-A, אבל לא נכנס ל-N, לכן זה חייב להיות ככה. ועכשיו Y ו-P, אז P נכנס ל-H, נכון? P נכנס ל-H, ו-Y נכנס גם ל-H וגם ל-N, נכון? Y נכנס גם ל-H וגם ל-N.
ואין לנו מושג מה הקשר בין הלבין P.
מה?
אין לנו מושג.
לא, אין קשר ביניהם. בסדר? זאת הטבלה של מילוי 1. מה קורה במילוי 0? במילוי 0, A ו-H מתלכדים. שמים לב? נכון? במילוי 0. שימו לב, הקו הזה פשוט נעלם והם מתלכדים ביחד.
עושים את זה ממש כקורדינטות לנקודות האלה?
מה?
כלומר, אני רואה 1, 0, 1 ו-1, אפשר להתייחס לזה כמו קורדינטות?
כמו קורדינטות.
מה?
במרחב.
זה אותו שאלה כמו קודם. אם זה היה ככה, זה היה וקטורים. זה לא. כי למשל, יש בעיות יותר מסובכות. אם למשל המילואים פה לא יכולים להיות 0 או 1, אלא יכולים להיות רציפים. על זה משלמים 100 שקל, על זה משלמים 82 שקל, על זה משלמים... אז אתה יכול, יש לך בעיה רציפה. יש לך בעיה רציפה, אתה כבר לא יכול להשתמש בכללים האלה באופן פשוט, אתה צריך לעבוד עם וקטורים. לכן מאוד חשוב לנו גם למצוא איזשהו תרגום לשפה של וקטורים. טוב, אז A ו-H מתלכדים, נכון? Y ו-P, סליחה, N קודם כל, N הוא בלתי תלוי, מסכימים? בלתי תלוי, ו-H...
לא, Y ו-P.
מה? מה נשאר לנו עוד? Y ו-P. אז Y נכנס ל-N, ו-P, P נכנס ל-H, נכון?
בגלל שהם אותה נקודה, אז יש פה בעיה עם ה... P נכנס רק ל-A ולא ל-H, אבל A ו-H הם אותה...
לא, נכנס ל-A ול-H ביחד, זה אותה נקודה, מה זאת אומרת? אם נכנס לזה, נכנס לזה, זה אותם ערכים. אוקיי? אז עכשיו בואו נראה קודם כל איך, מה קורה פה. מה אמור לקרות פה? שימו לב. זו פירחה, אתם זוכרים. זו פירחה על צד שווה.
אפס היה לנו קודם, ברור לנו שיש בו פחות שינוי כיוון.
מה? לא, השאלה מול זה, אתה צריך להשוות אותו מול מה? פה יש שני שינויי כיוון, כמה שינויי כיוון יש פה?
1, 2, 3 לפחות. 3 לפחות.
מה אתם אומרים?
1. 1?
כן. תבחר שתי נקודות שאתה רוצה. איזה שתי נקודות שאתה רוצה, אני מגיע מאחת לשנייה עם שינוי כיוון אחד. למשל זאת, נכון? הרי זה מה שאתה חושב עם שני השינויים. אבל זה לא נכון, אתה יכול ללכת ככה, אבל שינוי כיוון כזה. החיבור הזה עושה את העבודה. ברגע שיש חיבור כזה, זה מוריד את שינוי הכיוון. פה שינוי הכיוון הוא אחד, פה יש שני שינוי כיוון. אוקיי? אז לזה יש יתרון מבחינת שינוי כיוון. נכון? בואו נרשום, יתרון בשינוי כיוון. מספר נקודות, לזה יש יתרון. זה כבר אתם רואים שזה פירחה. עכשיו כבר לא צריך להמשיך לבדוק אפילו. לא צריך לבדוק, למה? כי מה שלא יהיה בהמשך, ברגע שיש יתרון לכל אחד משני הכיוונים, לא אכפת לי כמה יתרונות יש לכל כיוון. ברגע שיש יתרון לשני הכיוונים, זה פירחה.
אני לא יודעים איזה יתרון הוא עדיף.
כן, בדיוק.
חוץ ממימד.
במימד זה אולי, זאת אפשרות, אבל גם שם... זה עדיף מבחינה זאת שההיסק יותר חזק, אבל אם תהיה באותה דיאגרמה עדיפות במימד למילוי 1 ועדיפות במשהו אחר לצד השני זה תהיה פרחה.
אבל אי קשירות, למה אי קשירות, כלומר משהו של אי קשירות, למה זה לא לכאורה הקריטריון שנקרא לזה לוקח? כלומר אם יש לנו פרמט אחד שבכלל לא קשור לשום דבר, קשה לראות איך
משהו... אני אמר שהוא קובע אבל את היחס ביד בפרמטר שמעניין אותנו. אני הרי מתעניין מה מכיל אירוסים. אז נגיד שאיש לא קשור, אז הוא לא קשור, אז נתייחס לשאר, להפך. זה אפילו אולי יותר פשוט באיזשהו מובן.
מה, כי אנחנו גילו מורידים?
בדיוק, אז אנחנו משתמשים בטבלה יותר קטנה, כי זה במקום החולם שלנו. אגב, זה חלק מהמשפטים שצריך גם להוכיח פה. אבל אם כשאנחנו יכולים להוריד חלק מהטבלה ולעשות את החשבון מחדש, האם אפשר להתעלם מההשפעה של החלקים הלא קשירים? טוב, אז בעצם יש פה, עכשיו רק בשביל ההתעמלות, איך אנחנו עושים פה את, את המודל? אז נגיד זה אלפא, זה אלפא בטא, זה
שני אלפא
ובטא, זה שני אלפא, לא, שני אלפא לא טוב פה, נכון? כי אחרי אתה צריך להיות חץ כזה, שלושה אלפא, שלושה אלפא בסדר, וארבעה אלפא ובטא. חייב להיות לו קשר לפה, נכון?
למה? אלפא מקשר אותו לזה, לא?
לא, אבל צריך את שניהם. לא יכול להיות שיהיה פה משהו שלא יהיה פה.
אבל זה לא מקשר את Y ו-P?
אבל זה לא טוב, נכון? זה מקשר את Y ו-P.
למה? למה זה מקשר את Y ו-P?
יש פה קשר כזה.
אבל יש ההוא יותר גדול ממנו.
נכון. אז רגע, אז נחליף.
צריך להחליף.
נכון, נחליף. רגע. אז זה שני אלפא. וזה... אני חושב שזה בסדר, לא?
לא, אבל אתה עדיין יש לך חץ בין Y ל-P.
בין?
Y ל-P.
נכון, יש חץ בין Y ל-P. רגע, אז משהו פה משובש. אז בואו נתחיל אחרת.
אולי נתחיל מבטא ב... זה לא משנה.
רגע, בואו נראה אם זה הולך. בואו נסתבך פה. כן, פה עשיתי הפוך. זה שני אלפא. זה אלפא בטא וזה שני אלפא בטא.
עכשיו אם אתה שם באו שלוש אלפא,
שלושה אלפא, בסדר? עכשיו זה בסדר, נכון?
כן,
עכשיו זה בסדר. והטבלה הזו, אז זה בטא, זה אלפא, זה את הטבלה הזאת כבר עשינו,
זה אלפא ובטא,
זה שני אלפא. אוקיי? בכל אופן, מה ש...
הפוך, הפוך.
מה?
בסדר, הפכת.
אוקיי, סליחה. אתה יודע? זה עשינו גם קודם. בעצם אנחנו רואים שמבחינת המימד שניהם אותו דבר, ויש עדיפות אחת לכל כיוון, ולכן בעצם זאת פרחה, זה עובד. אוקיי, אנחנו נעצור כאן.